הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה. האם ינסוע אהרון אומר למשה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחה יאמר שובה השם רביבות אלפי ישראל. ויהם כמתרוננים רב אוזני העם, וישמע השם ויחר אפו ותבער במש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. ויקרא השם המקום ההוא תברה, כי בערה במש השם והספסוף. אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, מופיעים הפסוקים, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, ובנוחה יאמר שובה השם וכו'. והפסוקים האלו בתורה, לפני ואחרי, יש אותיות נון הפוכות, כדי ללמד אותנו שהפרשה הזאת, הפסוקים האלה, אין מקומם כאן. מקומם בתחילת ספר במדבר, בתיאור הפסטורלי, איך שעם ישראל נוסע במדבר, איש על מחנהו, איש על דגלו, כל אחד במקום שלו עם הדגל שלו, היה ראוי ששם יופיע הפסוקים, יפיעו הפסוקים, והיא בנסוע אהרון וכו'. אהרון ברית השם באמצע המחנה. מה זה עושה כאן בפרשת בעלותך? אומרת הגמרא בשבת דף קופטת זין בקטע השני, תני רשב"ג אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה פורענות אחר פורענות. הפסוקים האלה הם הפסקה בין הפורענויות. מהי פורענות שנייה? ויהי עם כמתוננים. מהי פורענות ראשונה? ויסעו מהר השם, ואמר רב חמא בר חנינא שסרו מהשם. אומר רש"י, פורענות שנייה, ברור מאוד מה זה. עם רוצה בשר בצורה לא מכובדת, בצורה שמראה חוסר אמונה ורספקט לבורא עולם. אבל מהי פורענות ראשונה? נאמר ברש"י, בתוך ג' ימין למסעם התאבו הספסוף תאווה להתרעם על הבשר כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. הפורענות הראשונה היא שהעם מבקש בשר. שואלים על זה בעלי התוספות, אני לא ברור מה אומר רש"י. הרי זה שהעם מבקש בשר זה בעצם פורענות שנייה. וים כמתוננים ראה באוזני השם, בשם שולח בהם אש. אז מה הכוונה ברש"י? אומר תוספות, אני את רש"י לא מבין. תוספות מציע הסבר אחר בקטע הרביעי, פורענות ראשונה ויסעו מהר השם, ויסעו, אמר רב חנינא ששרו מאחורי השם. פירש בקונטרס שמאז התחילו לשאול בשר, ואומר היא ואין נראה לי כן. למה לא נראה לו? כי הרי זה הפורענות השנייה. אלא פורענות ראשונה כדאמר במדרש ויסעו שנסעו מהר סיני דרך שלושת ימים, כי תינוק היוצא מבית הספר שבורח לו והולך לו, כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים. לפי שלמדו הרבה תורה בסיני, אמר הקדוש ברוך הוא, נסמוך פורענות לפורענות. למ? אי אפשר שהפורענות תהיה אחת אחרי השנייה, אלא נפסוק בפרשת ויהי בנסוע אהרון. תוספות באים ומציעים, מהי הפורענות הראשונה? ויסעו מהר השם. ברחנו, כמו ילד שבורח מבית ספר, שומע את הצלצול, בורח. והקושי בדברי התוספות, מה זאת אומרת ברחנו? אי אפשר לברוח. הרי במדבר אנחנו לא קמים בבוקר ומחליטים, הולכים. איך הולכים במדבר? על פי הענן, על פי השם יסעו, ועל פי השם מה? יחנו, תראו לרגע בקטע ה-13, באמצע, איך כתוב שמה? על פי השם יסעו, בני ישראל, על פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמעו בני ישראל את משמרת השם ולא יסעו. ויש אשר יהיה ענן ימין מספר על המשכן, על פי השם יחנו, ועל פי השם יסר. אז מה זאת אומרת? איך אפשר לברוח? זה לא קמים בבוקר והולכים, זה לא תלוי בנו, לא הולכים לשום מקום, יש ענן שמוליך אותנו. השאלתנו הראשונה היא, מהי אותה פורענות ראשונה? אם כדברי רש"י, שם ביקש בשר שלא קדים ולא כראוי, זה הרי הפורענות השנייה, שהקדוש ברוך הוא המיש אותם יצא אש ופגע בה. ואם הפורענות הראשונה, כמו שאומר תוספות, ברחנו מהר השם, מהר סיני, אי אפשר לברוח. כי הרי על פי השם ניסאו, ועל פי השם יחנו, בעלות הענן ניסאו, הענן לא עולה, אי אפשר לנסוע. אז מהי אותה פורענות ראשונה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, דבר מאוד מעניין, נפסק בשולחן ערוך בקטע החמישי, באור החיים, סימן קוף נוני, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור, להרוויח הרבה. זאת אומרת, בבוקר אחרי התפילה, ללמוד מעט. מסביר המשנה ברורה, שבזמן הגמרא, היו נוהגים להתפלל בבית כנסת, ובמקום אחר היה בית המדרש. תמו להתפלל, שילכו לבית המדרש. וגם היום, שבית הכנסת הוא בית המדרש, ובית המדרש הוא בית הכנסת, שאחרי התפילה, יישארו קצת ללמוד. כמה ללמוד? 5 דקות, 10, כמה שיש, אפילו קצת. למה זה כל כך חשוב? אומר המשנה ברורה בקטע השישי, נאמר בגמרא, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. וזה נאמר מפורש בקטע השביעי בסוף מסכת ברכות. והנה, בזמנה היה בית הכנסת מיוחד לתפילה ובית המדרש מיוחד לתורה, והיה דרכם להתפלל לבית הכנסת. ואה בזמננו שנתפללים בבתי מדרשות, מכל מקום שיהיה גם כן דבר זה, ואחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתורה במשניות וכדומה, ונאמר עליו הכתוב ילכו מחיל אל חיל. זה הדבר ראשון. דבר נוסף, אומר המשנה ברורה ויקבע עת ללמוד, שנאמר בגמרא שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו קבעת עתים לתורה, וטוב שיקבע עת מיד אחר התפילה. זאת אומרת, התשובה לשאלה קבעת עתים לתורה, זה כמה, האם למדת כל בוקר אחרי התפילה, אפילו כמה דקות. מעניין מאוד, זה גמרא בשבת בקטע השמיני, ששואלים אדם אם קבעת עתים לתורה. יותר מזה, בקטע החמישי אומר הרמ"א, ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו, או יקבע לו מקור, וילמד מעט במה שיודע, ויחשוב בענייניו, ויכניס בליבו יראת שמיים. הנה זה כתוב מפורש בקטע התשיעי למעלה. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר, ושמתי מקום לעמי לישראל, ונטעתיו ושכן תחתיו. אומר על זה רבינו יונה בקטע העשירי, הקובע מקום לתורתו עודיו נופלים תחתיו, שנאמר ושמתי מקום לעמי לישראל. פירוש זה הפסוק שנאמר על בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא היה משרה שכינתו שם, ובזכותו היו ישראל יושבים לבטח ולא היו מפחדים מהאויבים. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, מקום התורה במקומו, כדי אמרינן, מיום שחרב את המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 4 אמות של הלכה בלבד, לפיכך בזה ינצל מהאויבים. ואפילו, הנה זה דברי הרמה, מי שאינו יודע ללמוד הרבה אלא מעט, יש לו לקבוע באותו מקום וללמוד במה שיודע, כדי שיזכה לזה ויחשוב בענייניו ויכניס בליבו יראת שמיים. ואם אינו יודע כלל, יש לו ללכת לבתי מדרשות שלומדים ושכר הליכה בידו, גם אם הוא לא יודע כלום, העיקר שילך לשם, שישב ליד מי שלומד. אז תראו מה קורה פה, דבר מאוד מעניין. נאמר בשולחן ערוך, גומרים להתפלל בבוקר, להישאר עוד כמה דקות ללמוד, ואז מה זוכים? א', הגמרא בסוף ברכות זוכים לראות פני שכינה, ב', הגמרא בשבת עונים טוב לשאלה שהקדוש ברוך הוא שואל קבעת עתים לתורה, כן, למדתי אחרי התפילה בבוקר, זה בסדר, התשובה היא ב'. בסדר גמור. ודבר שלישי רואים, שמי שלומד קצת בבוקר אחרי התפילה, אויביו נופלים לפניו. אדם הולך לעבודה, לפעמים גם בעבודה יש אויבים. כאלה שואלים קטנים, שאין להם עין טובה, שרוצים ככה לקלקל כל הזמן, לא שמחים עם השני, מכירים כל מקום. לומדים בבוקר, הם לא יכולים לעשות כלום. הם לא יודעים מאיפה זה ייפול להם. כל מה שינסו, לא יצליחו. לא יצליחו. וההסבר הנפלא הזה, בדברי השולחן ערוך, כל הגמרות שהזכרנו, וזו היא שאלתנו השנייה, איפה זה כתוב בתורה? איפה זה רמוז בתורה? כי הרי אין דבר בתורה שבעל פה שלא קשור בצורה מסוימת לתורה שבכתב. אז איפה אנחנו רואים את הרעיון הזה בתורה שיש עניין מיוחד ללמוד בבוקר? תראו, מי שלומד בלילה, גמר לעבוד בביתה, אוכל, נח, הלך ללמוד שיעור, וחברותה, דף יומי, לא משנה מה, חשוב ביותר. חשוב ביותר. מי שלומד תורה בלילה, יש לו ברכה ביום. אבל, כדי לענות על השאלה של בורא עולם, קבעת עיתים לתורה, בעצם מתכוונים למתי? לא ללימוד שהוא לומד אחרי הצהריים ובלילה. ודאי, זה גם חשוב מאוד מאוד מאוד. אבל הקבעת עיתים לתורה בעיקר, זה על הלימוד שאדם לומד בבוקר אחרי התפילה. כמה הוא כבר לומד אחרי התפילה? 5 דקות. כי אין לו זמן, 10 דקות. כן, אז זה שונה. איפה זה רמוז בדברי התורה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, בסוף הפרשה. נאמר בקטע 11, וענן שר מעל האוהל, דיני מרים בצורת כשלג, כי דיברה באהרון, במשה, סליחה, ואיתן אהרון אל מרים, הנה מצורה. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני על התשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו, אללה, תהי כמד אשר, בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. אומר אהרון, הנה בצרת, זה כאילו שנאכל חצי הבשר שלי, אומר אהרון, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפן עלה. ואז מה קורה? פסוק ט"ו, ותיסגר מיה מחוץ למחנה שבעת ימים, כדי לעשות קו, והעם לא נסע עד יאסף מרים. העם לא נסע עד יאסף מרים? מה זאת אומרת העם לא נסע? הרי זה לא תלוי בעם. במה זה תלוי? בענם. על פי השם יסעו, על פי השם יחנו. מה זה והעם לא נסע? פסוק אחרי זה. ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. מה זה העם נסעו? הענן נסע, אז העם ישראל נסע. שאלתנו השלישית היא, מהו ההסבר שמרים הייתה מצורעת כשלג מחוץ למחנה? העם לא נסע שבוע. ברוך השם שהענן לא זז. אם הענן היה זז, כולם היינו זזים מרים, אתה נשארת לבד. אבל זה לא תלוי בנו. זה היה תלוי במי? בקדוש ברוך הוא. תלוי בקדוש ברוך הוא. והעם לא נסע, מה זה והעם לא נסע? תלוי בקדוש ברוך הוא. אלה השאלות שאיפה אנחנו מבקשים לעסוק. והשאלות האלה מקבלות משמעות מיוחדת דווקא עכשיו. אנחנו הרי נמצאים בשבעת ימי המשתה כידוע. הייתה חתונה, לא? לא הייתה חתונה. שבוע שעבר, ביום רביעי, יום חתונתו זה מתן תורה. כל שנה, חתונה כזאת היא נותנת כוח לכל השנה. ואחרי זה יש שבע ברכות, עם בורא עולם. נמצאים השבע ברכות. ובכלל נמצאים בימים הכי נפלאים שהיו לעם ישראל אי פעם. משבועות עד 17 בתמוז, כאיש אחד בלב אחד. אחר כך הכל התחיל להתבלבל, והכל ירד עד איך שזה מגיע. אז נתבונן. בימים הנפלאים האלו, שבהם אנחנו נמצאים, ונראה פה בסייעתא דשמיא באמת דבר פלאי 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 פלאים. שוב בקיצור, התורה חזה והיא מלמד אותנו שפרשת ויהי בנסוע אהרון מקומה בפרשת במדבר עם כל הדגלים והמחנה. הסיבה שהיא מופיעה בפרשת בעלותך כדי להבדיל בין פורנות לפורנות. הפורנות הראשונה לפי רש"י, העם רוצה בשר, שואל על זה תוספות, הרי זוהי בעצם פורנות שנייה ולא ראשונה. תוספות מציע הסבר משלו, הפורנות הראשונה ברחנו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. גם זה קשה, איך אפשר לברוח? אם הענן לא נוסע, אנחנו לא נוסעים. שאלה שנייה, מהו ההסבר שכל היוצא מבית כנסת והולך לבית המדרש, זוכה לראות פני שכינה, עונה לשאלה קבעת העתים לתורה, אויביו נופלים לפניו, איפה כל זה רמוז בתורה שבכתב? ושאלה שלישית, מרים בצורה קשה לבסוף הפרשה, והעם לא נסע עד יאסף מרים? אב לא נסע. מה זה תלוי באב? תלוי בקדוש ברוך הוא, מתי הענה נוסע. ומעניין, תראו בקטע ה-12, נאמר ואב לא נסע, אומרת המשנה בסוטה, במידה שהאדם מודד, מודדים לו. וכן לעניין הטובה, מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתעצב אחותו מרחוק, לדע מה יעשה לו, לפיכך מתעכבו לישראל, 7 ימים במדבר, שנאמר ועם לא נסע, דעשה מרים, זאת אומרת התעכבו, 7 ימים במדבר, זה לא אנחנו התעכבנו, הענן לא זז, מה הכוונה בעברי חזר? אלה הם השאלות, בסייעת הדשמה נראה פה דבר נפלא ביותר. אמרנו כבר הרבה 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 פעמים, שזמן, בלשון הקודש נקרא זמן, כי כל רגע מזמין את הרגע הבא, כל יום את היום הבא, כל חודש את החודש הבא. מי שהחיים שלו חיים של זמן, מה קורה לו? הוא כל הזמן רץ, אחרי המחר, אחרי החודש הבא, אחרי השבוע רץ, רץ. יום אחד הוא מתעורר, הוא לא השיג את מה שהוא רצה. ואז הוא במשבר, איזה משבר? היום קוראים לזה בשפה המודרנית, משבר אמצע החיים, midlife crisis. משבר תחילת החיים, משבר סוף החיים, כל אחד זה המשברים שלו. אז כדי שלא יהיו כאלה משברים, באים חז"ל ואומרים שבלשון הקודש למילה זמן יש מילה נרדפת. ומהי המילה הנרדפת? עת. מה פירוש המילה עת? ליהנות ממה שעושים עכשיו. לא רק לרוץ אחרי המחר, שזה ודאי חשוב לתכנן את המחר עד כמה שאפשר, אבל ליהנות ממה שעושים עכשיו. לכן בורא עולם לא שואל אדם כמה שעות למדת, מה הוא שואל אותו? קבעת עיתים לתורה, שכבר למדת איפה הראש שלך היה, נהנית ממה שאתה עושה או חשבת על הדברים שאתה הולך לעשות אחר כך. והשעיר לעזאזל ביום הכיפורים עם כל עוונות בני ישראל, מי לוקח אותו? איש איתי, איש שהחיים שלו זה לא רק זמן, החיים שלו זה גם כן מה, וכך הערכנו בעניין הזה. ואם כך, זה מסביר לנו עכשיו, בצורה נפלאה, מה קרה שם, בהר סיני. מה קרה, מהי הפורענות הראשונה? הרמב"ן, בפרשה שלנו, בקטע 14, מביא כמובן את רש"י, מה שהזכרנו, לא נקרא את זה בפנים, שהפורענות הראשונה הייתה שהתאבות אהבה הספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד באשר. כותב על זה הרמב"ן לדברי תימה, הרי זה פורענות שנייה. הוא מסיים ואומר ואין בזה טעם אורח, הוא לא מבין את רש"י. אבל מה באמת מסביר הרמב"ן? שימו לב בקו המסומן בקטע 14, אבל עניין המדרש הזה מצאו אותו באגדה שנסעו מהר סיני בשמחה כדי לעשות קו, כתינוק הבורח מבית הספר אמרו שמה ירבה וייתן לנו המצוות. וזהו בייסו מהר השם שהיה מחשבתם להשיע עצמם משם בני שהוא הר השם. וזוהי פורענות ראשונה. אומרנו פה הרמב"ן דבר נפלא ביותר, ודאי ודאי על פי השם ניסעו, על פי השם יחנו, הענה נוסע, גם אנחנו נוסעים. אבל הפורענות הראשונה הייתה, היינו הרי בהר סיני כמעט שנה, הגענו לשם בראש חודש סיוון, שנה ראשונה ליציאתנו ממצרים, עזבנו את הר סיני בשנה השנייה בחודש השני ב-20 לחודש בכף אייר, ואז מתחילים לנסוע. למה מתחילים לנסוע? ודאי, הענן התחיל לנסוע. אבל מה הייתה ההרגשה שלנו אז? יופי, מצוין, נוסעים. too much, יותר מדי להיות ליד הר סיני. כל יום שאנחנו שם, עוד מצווה, עוד מצווה, זה אסור, זה אי אפשר, מה צריך את זה? נוסעים, מצוין, גמרנו. במקום ליהנות ממה שיש להם, קרבת אלוקים, ברכה נצחית, והיו צריכים להגיד עולה, הרגיש קדוש ברוך הוא, זה לא פייר, למה לא נשאר עוד קצת? רוצים עוד קצת? לא, טענה נתחיל לזוז, כולם התחילו לרקוד, שתו לחיים, אפשר לנסוע כבר. היה חסר את ההתלהבות, את השמחה. כשאדם עושה את הדברים בלי שמחה, לא יוצא מזה כלום. כלום! ואומר הרב, בספרו מעיין בית השואבה, הרב שבב, צדיק לברכה, דבר נפלא, נאמר את זה בעל פה. פורענות זה לא רק שאדם מקבל עונש. פורענות זה לפעמים מצב שאדם לא נהנה ממה שהוא עושה. יש אנשים מתכוננים בשבת, מה זה מתכוננים, מכינים, אומרים בקבלת שבת, איך אנחנו אומרים שמה, בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. מגיע השבת, כועסים כל הזמן, בלחץ, זה פורענות. הם לא נהנים ממה שהם עושים. יש אנשים מסתכלים עליהם, כל היום הם כועסים. כל הזמן כועסים. כל הזמן. על זה ועל זה ועל זה, תהנה ממה שאתה עושה, תחייך, תשמח עם מה שיש. לא, אין דבר כזה. זה פורענות. אומר לנו, הרב שווה בספרו מהם בית השואבה, זה בדיוק מה שהיה עם עם ישראל לרגלי הר סיני. הם לא נהנו מהקרבת אלוקים הזאת, רצו לברוח מזה. כשאדם לא נהנה ממה שהוא עושה, זה פורענות באמת גדולה. נראה בפנים בקטע ה-15. והאמירה, כותב את זה בצורה נפלאה, שהתורה מלמדנו להועיל ששייך עניין פורענות כדי לעשות כאן ולא עונש. כי החטא עצמו הוא העונש. דוגמה לדבר. הקורא את שמה, הוא באמרו באמת את השם אלוקיך בכל לבבך, אינו מרגיש בליבו שום אהבה לקדוש ברוך הוא. ואם כן, במה נחשב אמירתו? הוא לא מרגיש שום אהבה, אז מה הוא אמר? הוא בהתבוננו על מצבו, הרי החטא עצמו, שישמין ליבו ולהשתוקק אל קרבת אלוקים, הוא הפורענות, לא אכפת לו מכלום. ואוי לה לאותה בושה, שתחת אשר יבער בליבו, בקרבו, אהבת השם, יש לו לב אבן. לכן אמרו בקבלת שבת, בואי בשלום, גם בשמחה ובצהלה, ולא יזכה להרגשת השמחה בקדושת השבת. עליו, שירבה בהכנה לכבוד היום, הרי זה עונש מן השמיים. ופורענות כזו הייתה נסיעתה מהר סיני, שברחו כתינוק הבורח מבית הספר, ונעדר מהם הצער על היפרדה מהמקום שקיבלו קדושת ישראל, ומהמקום שלמדו הרבה תורה. והוא הפורענות והעונש. ולעומת זה יש פורענות הבאה על חטא, כגון במתוננים בערה באמש השן בתוכל בקצה המחנה, שמחמת תרמותם שהתרעמו על הקדוש ברוך הוא והיו מבקשים עלילה לפרוש מאחרי המקום, בא עליהם עונש תברה יש עונש. וכדי לחלק בין בית סוגי הפורענויות הפסיקה התורה פרשת ויהי בזו אהרון, להורות כדי לעשות קו, שיש פורענות, שעצם החטא הוא העונש, שאדם לא נהנה ממה שהוא עושה, ויש פורענות, שבאופן פיזי, האדם מקבל מכות, האדם נענש בצורה כזו או בצורה אחרת. אז אם כך, כמה נפלא הדבר, שעכשיו אנחנו מבינים, את החלק השני של הפרשה, מה קרה עם מרים? מרים בצורה כשלג. עם ישראל אומר לעצמו, כל אחד אומר לעצמו, וכל אחד אומר לחברו, אנחנו עכשיו לא זזים. לא מעניין אותנו שום דבר. מרים מחוץ למחנה, מה נשאיר אותה לבד? היא תבוא, ניסה. לא נוסעים בלי מרים. היא נתנה מהזמן שלה וחיכתה למי? למשה רבינו? המנהיג שלנו? מה לא נחכה לה? אז עכשיו תראו מה עושה פה הקדוש ברוך הוא. כמה נפלא הדבר. הוא יודע הרי את מחשבות האדם. הוא הרי יודע שבאמת אנחנו לא רוצים לנסוע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא הזיז את הענן. אבל אנשים יכולים להבין, מה זאת אומרת? לא נסענו. למה לא נסענו? כי הענן לא נסע. כך אפשר להגיד. זה מה שרואים מבחוץ. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. אתם יודעים למה לא נסענו? עד יאסף מרים? והעם לא נסע עד יאסף מרים. לא נסענו לא בגלל שהענן לא נסע, בגלל שעם ישראל לא רצה לנסוע. אז אף על פי שהכל תלוי בענן, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, ואם הענן לא נוסע, גם אנחנו לא נוסעים, אבל הקדוש ברוך הוא ראה את כוונת הלב שלנו, שרצינו להישאר כדי שמרים לא תישאר לבד. לא רצינו להשאיר אותה לבד. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו קרדיט, ובתורה הוא יכתוב, והעם לא נסע עד יאסף מרים. אף על פי שאפשר היה להגיד, והענן לא נסע עד יאסף מרים. לא, לא, זה לא הענן, זה העם. אז אם נשאל קבלת התורה, שהיינו לרגלי הר סיני כמעט שנה, ועכשיו הענן נוסע, היינו מרגישים לא רוצים, רוצים להישאר עוד קצת, קשה לנו לנסוע, הקדוש ברוך הוא מיד היה עוצר את הענן, מיד, והיינו נשארים עוד קצת, ואחרי נכנסים לארץ, לנצח נצחים. אבל שחסר את ההתאהבות, חסר את השמחה ממה שעושים, מאבדים גם את מה שכבר עשו. זה הדבר הגדול. לכן, כמה נפלא הדבר, פילי פלאים. אדם גומר להתפלל בבוקר. נכון, הוא יוצא לעבודה. הוא חייב להיות בעבודה בשמונה. אולי קצת קודם, אולי קצת אחר כך. הוא חייב, זה העבודה שלו. אין לו ברירה. ואז מה קורה הרבה פעמים? תפילת עלינו לשבח, מכירים? יש לה עוד שם. מה עוד שם עלינו לשבח? זוכרים? תפילת הדרך. תחילת עלינו כבר ליד הדלת של הבית כנסת, על כנק המלך כבר מדליקים את האוטו, והיה השם המלך על כל הארץ, והם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כבר נמצאים על הכביש המהיר, נכון? עלינו תחילת הדרך ממש מוכר. אבל אם אדם גומר להתפלל, קדוש ברוך הוא, אם הייתי יכול להתחיל את העבודה ב-10? 11? הייתי דבר ראשון יושב אחרי התפילה בבית כנסת, לומד איזה שעה, שעה וחצי, עוזר הביתה, אוכל משהו ויוצא לעבודה. אבל אתה צריך להיות בשמונה. משבע, בשש כבר אני צריך להיות. ואתה יודע שאני צריך להיות בשעה הזאת. אבל מה? אני בכל זאת אחרי התפילה נשאר עוד דקה ללמוד, כדי להראות לך, אני לא בורח. אני לא בורח. אני נשאר עוד דקה, אין לי יותר מדקה. אני בדקה הזאת אקרא כמה פסוקים של הפרשה, אלמד משנה, אקרא פרק תהילים, יעשה משהו. וזה אנחנו מראים שאנחנו לא בורחים. כשאדם חוזר מהעבודה בלילה אחרי הצהריים, הוא בא הביתה, אוכל, נח, לומד עם הילדים, הולך ללמוד עוד פעם, נח עוד קצת, אז הוא לומד, וזה חשוב מאוד, מאוד חשוב, שלא נזלזל בזה, הלוואי והיינו עושים את זה תמיד. אבל בבוקר הזמן הוא לא בידיים שלי, יש זמן שאני צריך להיות איפה שאני צריך להיות. בכל זאת הקדוש ברוך הוא, אני חייב לתת לך דקה, חייב דקה אחת לתת לך. זה מביא את האדם לזכות לפני שכינה, זה מביא את האדם לענות על השאלה, קבעת עיתים לתורה? כן. מתי קבעתי? כשלא היה לי זמן. בכל זאת לא ברחתי. ואז כשהוא יוצא כך לעבודה, כל אויביו נופלים לפניו. איזה אויביו? לא רק האויבים הגדולים, האויבים בעבודה, השואלים הקטנים, המחבלים בקרמים, בקרמים, שכל הזמן מנסים לפגוע ולהזיז דברים שלא כדין בגלל שערות עין, גם הם נופלים. זה מה שחזם הנביא אותנו. מעניין, הרמב"ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שאם בא לאדם מצווה שאחר לא יכול לעשות אותה, כתוב שהוא יעשה את המצווה, הוא מסיים הרמב"ם ויחזור לתלמודו. למשל, דוגמה, חתונה. זה מצווה שכל מי שבא לחתונה מוסיף שמחה לחתן. ממש, עד כדי כך, להלכה נפסק, אדם יושב בחתונה. החתן כבר צועד לכיוון החופה. אני נזכר ששכחתי להתפלל מנחה, ויש בדיוק 10 דקות. פסק רבינו הגדול למשל מזה מנוער ברזק הצדיק לברכה, לא לצאת. תישאר עכשיו, למרות שיש עוד 10 דקות, אני אצא, לא. עכשיו אני עסוק במצוות שמחת חתן וקלה, עד כדי כך. אדם נוסע ברחוב, ירושלים הרבה פעמים, במקומות שעושים חתונות לפעמים ברחוב, הוא נוסע, טוב, הוא רואה חופה. צריך לעצור עם הרכב בצד, לעבוד בחופה. אם חס וחלילה זה היה קורה בלוויה, אדם נוסע רואה לוויה, צריך ללוות את המת. אז גם בשמחה אותו דבר. אז אדם נסע לחתונה, גמר את החתונה, חזר הביתה מאוחר, נכון, מחר הוא ילמד, אבל היום הוא כבר עייף. אומר הרמב״ם, אבל אם הוא כשהוא חוזר הביתה, הוא לומד דקה, לומד איזה משנה. אז בעצם מה הוא אומר? אם היה אפשר הייתי לומד מה? כל הלילה. רק אני לא יכול ללמוד בלילה, יש חתונה היום. חתונה, סוגרים את הגמרא, סוגרים את המשנה, את החומה, שולחים לדקות, לשמח חתן וכלה. אבל אם אחר כך הוא חוזר ולומד ולו קצת, אז בעצם הוא מקבל על כל החתונה לא רק שמחה, שכר של משמח חתן וכלה, הוא מקבל שכר של תלמוד תורה, ויחזור לתלמודו. כמה נפלא הדבר. אז גם בבוקר אותו דבר. כשאדם אחרי התפילה בבוקר, וזה רק עניין של הרגל, אם אנחנו מרגלים את עצמנו כמה שבועות, אנחנו פתאום מתחילים עולם חדש, חיים חדשים. קוראים את התפילה שאי אפשר, אי אפשר, לפעמים אתם באמת חייבים לצאת קודם. וזה דבר מאוד מעניין, מה קורה כשאדם צריך לצאת קודם, מה עדיף לעשות? להתפלל במניין שמתפללים מהר ולגמור את הכל? או יש באותו זמן עוד מניין, מתפללים יותר לאט. ואז יוצאים באמצע. אז גם פה אמר רבינו הגדול, כשנזם מדבר ברזך הצדיק לברכה, מניין שמתפללים יותר לאט ולצאת באמצע. עדיף מאשר מהר מהר ולצאת במניין הראשון. אם אין לעזר, אבל אם יש את האפשרות זה כדאי. אז באמת, זה מה שחזר באים ללמד אותנו. אם אנחנו מרגילים את עצמנו, כמה שאפשר בבוקר, כעד תפילה, להישאר עוד 3 דקות. מעניין, אתם שמים לב, בהרבה בתי כנסיות, כשאדם גומר להתפלל, חולץ את התלית, את התפילין, את הכפל את התלית, ואז הוא עומד לצאת, לפני הדלת הוא מתיישב על הכיסא איזה רגע, הייתם את זה כמה פעמים, מתיישב ואז הוא יוצא. למה הוא מתיישב ואז הוא יוצא? הוא היה עכשיו שעה בכנסת, חצי שעה. אלא להתיישב כדי להראות שהוא לא מה בורח. אבל סתם להתיישב על איזה שום חשיבות. צריך להתיישב, דקה, לקרוא איזה משנה. כמה פסוקים בתורה. זה הכל. ותראו מה מקבלים ביום. זוכים לפני שכינה. האויבים נופלים. לא יאומן. זה. למדנו איפה? ויהי בנשוא אהרון. ויהי בנשוא אהרון. הפרשה הזאת נכתבה להבדיל בין פורענות לפורענות. מה הייתה הפורענות הראשונה? ברחנו. מהר סיני ברחנו. אם היינו יושבים, אומרים ריבונו של עולם עוד קצת, תן לנו עוד יום, תן לנו עוד שעה. זה היה מזכה אותנו בברכה שכתובה בויהי בנשוא אהרון. ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך. אויביו נופלים לפניו. פלאי פלאים. זה המפתח. ולכן זה גם מסביר לנו דבר נפלא. פעמיים עם ישראל מבקש בשר. פעמיים עם ישראל מבקש מים. פעם ראשונה בפרשת בשלח בקטע ה-16. ואילונו כל עדת בני ישראל למשה ולאהרון במדבר. ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם השובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להעמיד את כל הקהל הזה ברעב. עם ישראל מתלונן, מתי? אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, נורא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, אם אני מפיר לכם לכם מן השמיים, ויצא ולקטו דבר יום ביומו למען אנשינו, הילך בתורתי אם לא, יקבלו מים בבוקר, מה בבוקר? וידבר השם אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור, בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תסבירו לך, וידעתם כן יש שם אלוקים. והיא בהר, יבטה על הסתיו ותכנס במחנה, ובבוקר הייתה שכמת הטל, סביר למחנה. הקדוש ברוך הוא לא כועס. רוצים מים? מים. רוצים בשר? בשר. מה שאתם רוצים, תקבלו. הנה, למעלה. אבל בפעם השנייה בפרשה שלנו, בקטע ה-17, והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה. וישבו ויקו גם בני ישראל, אמרו, מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה שנוכל במצרים חינם, את הכישויים, את הבטיחים, את החצים, ואת הבצלים ואת השומים. ואל העם אמר, ואל העם תאמר, תקדשו למחר וכו'. ומה קורה? פסוק י"ט, לא יום אחד תאכלו, ולא יומיים ולא 5 ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מיפכם. והיה לכם לזרע, יען, כי מעשתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. הבשר ייתקע להם בשיניים וימותו. למה בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא לא כועס? מים, אותו דבר, בקטע ה-18, פרשת בשלח. ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדבר שום, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מרתו. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. אז כן קרה שם מרה. ואילונו עם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורהו השמץ, וישלך אל המים, וינתקו המים, שם שם לחוק ומשפט, ושם נשתה. רצו מים, קיבלו מים. פעם שנייה משה מכה את הסלע, זהו, הוא לא נכנס לארץ. למה? פשוט מאוד, כי הרי כשעזבנו את הר סיני, איך עזבנו את הר סיני? כתינוק הבורח מאיפה? מבית הספר. זאת אומרת, כל התקופה מיציאת מצרים עד שעזבנו את הר סיני, מה זה היה? בית ספר. בבית ספר אמא ואבא נותנים לנו הכל, כן מגיע, לא מגיע, הרבה יותר, שלא נבוא יום אחד ונגיד אמא אבא לא הצלחנו כי לא נתתם לנו. את הכל הם נותנים, הכל, אפילו יותר. אבל אחרי שכבר גומרים את הבית ספר, עכשיו הם רוצים לראות מה אנחנו עושים עם השם כאילו. הם רוצים לראות מה אנחנו עושים עם מה שקיבלנו, איך הם משתמשים עם זה. אז כשעוזבים את הר סיני והקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו ראויים עכשיו לעזוב את הר, מוכנים, למדנו מה שצריך, והנה פתאום מיד אחרי שלושה ימים צועקים רוצים בשר, ואחר כך רוצים מים. פה הקדוש ברוך הוא כבר מעניש, כי בעצם לא למדנו כלום, מבקשים אותו דבר, פה הקדוש ברוך הוא מעניש. אין את השמחה, לא לקחנו איתנו את השמחה, את ההתלהבות, לא נהננו ממה שעשינו. כי אם היינו נהנים ממה שאנחנו עושים, היינו לוקחים את זה איתנו תמיד, ולא היינו מתלוננים, ולא היינו באים בטענות לאחרים. זה בעצם מקופל במשנה הזו, השיר השמח בחלקו, הוא נהנה ממה שהוא עושה. השיר זה לא דווקא בממון, השיר בדעת. מה הוא אומר במסכת נדרים? דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? וללמוד ליהנות ממה שעושים זה דבר גדול, מאוד גדול. כשאדם עושה, חי בצורה כזאת, הכל נראה לגמרי אחר. אז הולכים מחי לחי. אם כך, כמה נפלא הדבר, ההפטרה של השבת, נאמר בקטע ה-19, אני בשמחי בא ציון, כי נראה בה, ושכנתי בתוכך, נאום השם, ונלבו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לאהבה, ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבקות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. איך זה מתחבר לפרשה? ההבנה הפשוטה, שרגילים לומר, כי בהמשך ההפטרה מדובר על מנורה, והמלאך שואל, מה אתה רואה? הוא מסביר לו את המנורה, הוא הסביר לו שלא בדיוק הוא מבין, אז הוא אמר לו, לא בחי ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. אז המנורה, ההפטרה, קשורה לפרשה, בעלותך את הנרות. אבל כבר אמרנו הרבה פעמים שלעולם הפטרה מחברת אותנו לכל הפרשה. הפטרה מחברת אותנו לא רק לחלק מהפרשה, אלא לכל הפרשה. אז איך זה מתחבר לכל הפרשה? איך? התשובה היא פשוטה. איך ההפטרה מתחילה? רוני ושמחי בא ציון, כי הנני בא. ושכנתי בתוכך, נאום השם. אז הוא אומר, אני בא, אני פה. לא הנני יבוא. אני נמצא. ואיפה הוא? לא רואים אותו. הוא לא פה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי. אבל לא באו. מי בא? 44,000 עולים ממזרח. כל השאר נשארו שם בבבל. החמצנו את ההזדמנות. כי אם היינו באמת מבינים כמה ארץ ישראל יקרה, והייתה בנו את ההתלהבות, זהו, היינו חוזרים לנצח נצחים. היה הזדמנות לחזור לימות המשיח אחרי 70 שנה של גלות בבל. אבל לא באו. לכן, שוב, וזה חוצה את כל הפרשה, רואים כמה חשוב שתהיה את ההתלהבות, שתהיה את השמחה. כשאדם שמח במה שהוא עושה, הוא גם שמח במה שהשני עושה. כי הוא חי עם שמחה. הוא יודע שמה שיש לו זה מה שמגיע לו. מה שיש לשני זה מה שמגיע לשני. הוא שמח עם עצמו ושמח עם השני. זה הפרשה שלנו. נמצאים בימים שבהם אנחנו כל כך קרובים עוד להר סיני, קרובים כל כך לקבלת התורה, לדעת שזו הזדמנות מיוחדת לכל השנה לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, שבמה שנעשה נהנה ממה שאנחנו עושים. אם נרגיש את ההרגשה הזאת, אז התורה תהיה אחרת, העבודה תהיה אחרת, השמחה תהיה אחרת, הכל יהיה אחרת. זה המפתח הגדול. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. עבדת, אבל לא עבדת בשמחה. שלא עובדים בשמחה, אז מאבדים את הכל. שיש את השמחה, זה הכלי שדרכו נוכל לשמור את כל הברכה. לכן, כנראה באמת את הדברים באופן הזה, נבין גם עוד קטע בפרשה. בוחרים 70 זקנים. איך בוחרים 70 זקנים? יש 12 שבטים. אם ניקח מכל שבט 6 אנשים, כמה זה יוצא? 6 כפול 12? 72. יותר מדי. אם ניקח מכל שבט כמה? 5? 60, פחות מדי. אז איך בוחרים? אז היה בקלפי 70 פתקים שכתוב בהם עלה, נבחר, ושני פתקים היו מה? ריקים. אלדד ומידד אמרו, אנחנו הכי קטנים, לא מגיע לנו להיות מהזקנים, חזרו למחנה. וכל אחד מרים פתק, ושני הפתקים שנשארו בתוך הקלפי, כי הרי אלדד ומידד החליטו שהם מבטרים, פתחו אותם, היה כתוב בהם עלה עלה. זאת אומרת שיש שניים שמחזיקים בעצם פתק מה? לבן, שהם לא נבחרו. אבל אין בעיה עם זה, לא צריך לבייש אף אחד. למה? כי הרי אלדד ומידד ויתרו. מה קורה מיד אחרי זה? מתנבים במחנה. כל העם, כל הסקנים התנבו פעם אחת. אלדד ומידד התנבו במחנה הרבה פעמים. ומה הם התנבו? משה מת, יהושע מכניס אותנו לארץ. קם יהושע ורץ למשה ואמר, אדוני משה כלהם, וירץ הנער ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד מתנבים במחנה, ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר אדוני משה כלהם, ויאמר למשה, המקנה אתה לי, ומייתן כולם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. משה רבינו אין לו בעיה עם זה שיש עוד נביאים, כי הוא נהנה ממה שהוא עושה, הוא שמח ממה שהוא עושה, טוב לו עם מה שיש לו. לאדם טוב עם מה שיש לו, אז הוא מביא אותו שגם יהיה לו טוב עם מה שיש לו אחר. הלוואי וכולם היו נביאים. מה, אני לוקח משהו לעצמי? כולם היו נביאים עוד יותר טוב. זה הפרשה. פרשה שלנו בא ללמד אותנו כמה חשוב לעשות דברים בהתלהבות ובשמחה. כשהדברים נעשים בצורה כזאת, אז באמת זוכים להסיס עלייך, אלוקייך, כבסוס, חתן על קלה, והשמחה של קבלת התורה, של יום חתונתו זה מתן תורה, מלווה אותנו ותלווה אותנו משבועות שחלף עד השבועות שיבוא עלינו לטובה.